סיפור כזה. הסיפור כביכול, ככה זה התחיל, הסיפור המסגרת היה זה לעומת זה, הבאה התפילה במדינת הממון. עכשיו בסיפור בשיר, ואיך ש... רק הרגע התחלנו, והתחלנו שיבור. הם נפגשים לבת תפילה עם מדינת הממון, ותוך כדי דיבור אז הוא מספר להם שהפעם אצל איזה מלך, הוא מתחיל לתאר את כל ההיררכיה שהייתה אצל המלך. המלך היו כך וכך אנשים, וכל אחד היה מאוד מיוחד בעניין שלו. הראשון שהוא מספר עליו, מספר על הגיבור. ומה שקראנו, קראנו שהגיבור התחתן עם בת המלך ונולד להם ילד. והילד הזה היה ילד מאוד מיוחד. כאן אנחנו, כאן הפסקנו, ועל זה דיברנו שבוע שעבר ברחוב, על הקטע הקטן הזה. עכשיו הוא ממשיך לספר מה עוד היה שם אצל המלך. והיה אצל המלך מליץ. את זה כן קראנו, אבל לא עד הסוף. מליץ, הכוונה מליץ יושר, מישהו שיודע לפרגן לכולם. דהיינו דברן בעל לשון ומליצה, שהיה יכול לדבר או להמליץ דברי צחות נפלאים מאוד, שירות ותשבחות למלך. וכאן חוזר על עצמו משהו, כאן יש משהו שחוזר על עצמו בהמשך כמה פעמים. הוא אומר כך, המליץ היה גם עצמו מליץ נאה, אך המלך הנ"ל הראה לו דרך איך יעלה לקבל כוח חוכמת המליצה, ועל ידי זה היה מליץ נפלא מאוד מאוד. ובקטע הזה של המליץ, כאן, לא יודע אם גמרנו עד הסוף, אבל הסברנו כמה דברים. קודם כל, בדרך כלל כשמדברים על מליץ יושר, מליץ הוא מליץ על בני אדם, לא על המלך. לא על מלך ולכן על מלכים הקדוש ברוך הוא. לא צריך ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. לפעמים כן צריך. לפעמים כן צריך. יש לי בני אדם הרבה קושיות, ולפעמים מגיע מישהו שמלמד זכות על הקדוש ברוך הוא, שיהיה לך פחות קושיות. אבל בדרך כלל צריך ללמד זכות על בני אדם. אלא שלימוד הזכות על בני אדם הוא עצמו לימוד זכות על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאנחנו, מהו לימוד זכות על בן אדם? יש כל מיני לימודי זכות על בן אדם. יש סוג של לימוד זכות. אני יודע, אני רואה מישהו עושה דבר לא טוב. מישהו רואה אותי עושה דבר לא טוב. הוא לא יודע, אין אדם רואה משהו בליבו של חברו, אז הוא אומר, כנראה הוא שכח. הוא לא עשה את זה בכוונה. זה סוג לימוד זכות מאוד שגרתי. יש סוג לימוד זכות אחר, שהוא יודע בדיוק מה עשיתי, הוא קולט אותי עד הסוף, כמו בעל שם טוב. הוא ראה כל אחד, הוא ראה בדיוק את כל המהלך נפש שלו. אף על פי כן הוא אמר, הפנימיות שלו היא טובה. זאת אומרת, לא שאני לא רואה מה שכולם רואים, אני רואה דבר נוסף יותר על מה שכולם רואים. כולם רואים את ההתנהגות שלו. אני רואה בדיוק את ההתנהגות שלו כמו כולם, אבל אני רואה דבר נוסף. אני רואה שמאחורי כל המסכים, מאחורי כל הקליפות, יש נקודה טובה. זה נקרא מליץ יושר. ורבי נתן אמר על עצמו, הוא אמר, אני יודע להליץ יושר, אני יודע זאת אומרת, למצוא נקודה טובה אפילו בבן אדם שעבר 800 פעם את כל התורה כולה. זה יכול להיות גם 8,000 פעם, 800 פעם זה רק מין שגרת לשון כזאת. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהנקודה הטובה תמיד נשארת. וכך כתוב בזוהר. הזוהר הקדוש אומר על יהודי בכלל, על נשמה. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מסמיך את זה על איזה פסוק, אני לא זוכר את הפסוק, הוא אומר, אף על גב, דאזיל להכה ולהכה, דיוק נהישתה בך לעולם. זאת אומרת, יכול להיות שעם התנהגות שלך אתה הולך לכאן ואתה הולך לכאן, אבל החתימה, דיוקה, זה גם דבר שאפשר להחתים אותו. זה צורה כמו על מטבע. השתן, סמתים, מכה, ונהיה צורה על המטבע. והדיוקה, החותמת שהחתמתי אותך בקבלת התורה, שאמרתי אלוהי השם אלוקיך, החתמתי בך את שם הוויה. וזה נשאר לעולם, זה אף פעם לא הולך לאיבוד. זה משהו פנימי מאוד, שנמצא עמוק בפנים והוא תמיד קיים. למעשה, כשאנחנו מלמדים ככה, כשאנחנו מליצים יושר ככה על אדם, כשאנחנו מלמדים זכות על האדם, עם הלימוד זכות הזה, אז אנחנו בעצם לא מלמדים זכות על האדם, אנחנו מלמדים זכות על הקדוש ברוך הוא, שהחתים אותו עם אותו דיוקן. מי נתן לנו את הנקודה הטובה הזאת שאף פעם לא הולכת לאיבוד? אנחנו לא עבדנו עליה, נולדנו איתה. אז יוצא שזה שבחו של המלך. הזכרנו מזה קצת שבוע שעבר, אבל לא ביארנו את זה כל כך טוב. לכן הוא אומר שהוא יכול לדבר או להמליץ דברי צחות נפלאים מאוד, שירות ותשבחות למלך. כי בעצם כל מה שהוא מליץ על בני אדם, הוא מליץ על הקדוש ברוך הוא. גם כשמדברים לא על יהודי, יש בחינה כזאת שמדברים על אומות העולם, אז אומרים חביב אדם שנברא בצלם. יש חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, עוד שורה במשנה. אבל בפרקי אבות כתוב לפני זה, כתוב חביב אדם שנברא בצלם. שם לא מדובר על עם ישראל, שם מדובר על אומות העולם. אז מהו החביבות של האדם? הוא יכול להיות שקוע בחטאים ועוונות ופשעים, אתם רואים את זה כל יום. מה החביבות שלו? שהוא נברא בצלם. הוא תמיד יכול לגלות את הצלם האלוקי שבו ולחזור למוטב. גם אחד מאומות העולם. תמיד יכול לגלות את הצלם האלוקי ולחזור למוטב. עכשיו אם אנחנו מדברים כך, עוד פעם, הלימוד זכות הזה הוא לא לימוד זכות על הנברא, הוא לימוד זכות על הבורא. כשזה בסיפור, הוא מליץ יושר, אבל הוא מליץ יושר על המלך. עכשיו יש דבר, הדבר הזה שחוזר על עצמו, זה צריך להבין. המליץ הזה הוא היה מעצמו מליץ, היה לו כישרון טבעי לזה. רק אחר כך, המלך הראה לו דרך איך יעלה לקבל כוח חוכמת המליצה. בנמשל, אנחנו צריכים להבין את זה. כי בנמשל המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז גם מה שיש לי בצורה טבעית בתור כישרון, יש לי גם כן ממנו. אז מה החלוקה הזאת ש... היינו בהתחלה... בעלי כישרון מסוים, והמלך מראה לנו את הדרך איך לקבל את הכישרון. גם מה שהיה לנו, נגיד, עכשיו אנחנו, יש לנו את הכישרון הרבה יותר, יראו לנו דרך ספציפית איך לקבל את הכישרון. אבל גם בהתחלה זה לא היה מעצמנו, מה המשמעות שזה מעצמנו? יש, קצת דומה, זה לא בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא קראת ברית, למדנו על זה כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא קראת ברית, בתחילת חומש בראשית הוא קוראת ברית עם נוח. מה היה קריטת ברית הזאת? אתם זוכרים? אחרי המבול. איזה קריטת ברית הייתה עם נוח? על מה קרצו איתו ברית? שלא היה מבול. זאת אומרת, על סדר הבריאה. כתוב שם, לעולם יהיה קיץ וחורף ויום ולילה. הכל ימשיך. עם אברהם, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית, קוראת ברית שבני ישראל ייכנסו למצרים וייצאו ממצרים נגד כל עמך יעשה נפלאות בספר שמות, פרשת כי תישא, וזה ברית, מחר תענית ציבור, אנחנו קוראים לזה בתורה מחר, זה ברית על התשובה. הברית של אברהם זה על התורה ועל ארץ ישראל, הברית של משה היא ברית על התשובה. ככל שהברית היא יותר מאוחרת, היא יותר עמוקה. הברית הראשונה היא על הנהגת העולם, בסדר הנהגת העולם, שהעולם מתקיים ככה. איך העולם מתקיים בעקבות הברית הראשונה? העולם מקבל את זה כקריטת ברית בינו לבין האלוקים? מפורש לא. העולם קורא לזה טבע, ביולוגיה, איזה קריטת ברית? אף אחד לא רואה לזה קריטת ברית. זה נקרא שהמלך נותן לבני אדם את הכישרונות שלהם, וזהו, וזה נגמר הסיפור, הם מקבלים את הכישלונות, אבל הם לא יודעים שקיבלו את זה מהמלך. אז לכן בסיפור, שבסיפור הוא מתאר את הכל מצד מה שנראה ומה שנגלה, אז הוא אומר, המליץ היה מעצמו, מליץ להם. כן, מצד הטבע. ודאי שהוא מקבל את זה מהשם. אחר כך המלך מראה לו דרך איך לקבל את המלך, איך לקבל כוח. כתוב כאן לא איך לקבל, איך יעלה לקבל כוח את המליצה. כל שתי הקריטות ברית האחרות, זאת אומרת, קריטת הברית של אברהם, קריטת הברית של משה, בהם אנחנו לא פסיביים, בהם אנחנו פעילים, אנחנו עולים כדי לקבל משהו. השם קורא ברית עם אברהם, וזרחה נתתי את הארץ הזאת, ואנחנו קוראים אחר כך גם בבוכות קוטאי, וגם בכתבו, וגם בתהילים, בתהילים אם ישמרו בניך בריתי ואלוקי זה עולם דהם, אז גם אני אשמור את הברית מצידי, אנחנו צריכים לשתף פעולה. בברית שהשם קוראת עם נוח, אז הברית ניתנה על דעת כן, שלמרות שלא נשתף פעולה הברית יישאר. הרי מה הייתה הברית? שלא יהיה עוד פעם מבול. מה פתאום שיהיה עוד פעם מבול? אבל שמגיע לנו מבול. וכל הברית הייתה שאפילו אם מגיע לנו מבול, לא נקבל אותו. לא יהיה מבול. בקריטת ברית של אברהם, שהוא קוראת ברית על הארץ ועל התורה, זה לא הולך ככה. ואחר כך, הקריטת ברית על התשובה, ודאי שזה לא הולך ככה. לעשות תשובה זה יותר קשה מאשר להיות ראוי לארץ ולהיות ראוי לתורה. לעשות תשובה זה לשנות את הרגילים, לשנות את הרגלי חשיבה, לעשות תשובה זה לשנות את המובן מאליו. זה הכי עמוק בתשובה. יש איזה משהו שהוא מובן מאליו בכל תרבות, אצל כל אדם. לעשות תשובה באמת זה לשנות את המובן מאליו. זה ממש לעלות. זה לעלות, לשים את הרגליים במקום שקודם הראש לא הגיע אליו. על זה צריך כבר לעבוד. וגם כשאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו נראה את זה אצל המליץ, אצל הגיבור, אצל החכם, אצל כל אחד. הדבר הראשון, אנחנו מקבלים את הכוחות מהקדוש ברוך הוא במתנת חינם. חסד גמור. אנחנו לא משקיעים שום דבר. אחר כך אנחנו צריכים להשקיע שני דברים. אנחנו צריכים להשקיע קודם כל להכיר שקיבלנו את הכוחות, זה כבר הפך הטבע, להכיר שקיבלנו את הכוחות ממנו. זה הדבר הראשון, זאת העלייה הראשונה. וההשקעה השנייה אנחנו צריכים שאחרי שאנחנו כבר מכירים שקיבלנו את הכוחות ממנו, לא להיות כפויי טובה, להשתמש בכל הכוחות רק לטוב ולא לרע, ולא לטובת עצמנו ועל חשבון מישהו אחר ובמקום כיוצא לנו. גם זה יכול לקרות. אלו הם שתי עליות. וכאן הוא אומר את זה בקיצור, הוא אומר, המליץ היה מעצמו מליץ לאל, והמלך הראה לו דרך איך יעלה לקבל כוח חוכמת המליצה. זאת אומרת, דרך, פעריזם כתוב שהכוונה של קודש אלול זה דרך, הנותן בים דרך, במים עזים נתיבה. ים זה דבר שאין בו דרך. אם אין מצטל והשמש לא זורחת ואין כוכבים, אז אי אפשר למצוא את הדרך בים, הכל נראה אותו דבר. והנותן בים דרך, זה הכוונה של קודש אלול, זה הכוונה של התשובה. זה מפליא, זאת אומרת, המלך מראה לו דרך איך שאין, כי איך שיש הוא יכול למצוא לבד את הדרך, יש לו עיניים. המלך מראה לו דרך איך שאין, וזה בעצם התפילה והתשובה. כן, אפילו בתרבות הקטנה והנמוכה שלנו, התפילה היא דרך מתי שאין. כשכל הדרכים נסגרות, אנחנו נסגרים בתפילה, זה לא עגום, צריך להתפלל מיד בהתחלה. אבל ככה אנחנו נוהגים, זאת אומרת, אפילו בלא עגום שלנו, יש לנו עדיין דרך שזה התפילה. ואת הדרך הזאת הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדרך הזאת. לבד לא היה עולה בדעתנו. אנחנו היינו מייחסים את הכל לטבע, והקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, ואיך אומרים באיכה? סתקותה בענן לך מעבור תפילה. אנחנו רואים עננים. בזוהר זה נקרא עננים שמכסים על העיניים. כאילו השמיים לא בהירים, אי אפשר לראות את מה שלעבר. אנחנו רואים רק את המערכת הסגורה שלנו, וצריך להפעיל את הכוחות שלנו, להתפלל לא שייך. מראים לנו את הדרך של התפילה וכן הלאה, אותו דבר כל העניינים. גם היה לה מלך חכם, עכשיו זה חוזר על עצמו, באותה תבנית. החכם היה גם לעצמו חכם. אך המלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל חוכמה. איך לקבל את כל החוכמת המליצה. לדעת שאנחנו סך הכל מקבלים, בדרך כלל בתרבות שלנו החכמים יוצרים חוכמה, והמליצים כותבים ספרים וכותבים שירים, אנחנו היוצרים. וכאן המלך מראה לנו את הדרך איך לקבל. ברגע שאנחנו הופכים להיות מיוצרים, הופכים להיות מקבלים, אנחנו נפתחים עד אין קץ. אנחנו נראה את זה בהמשך, כשמגיע לגיבור, אז יש את ההרחבה של העניין. ושם יש רמז, איך להבין את זה. וכן הגיבור, היה גיבור מעצמו, והמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל גבורה. ועל ידי זה הגיבור היא נפלא מאוד, ועכשיו הוא מראה את הדרך. של הכוח של הגיבור ואיך הוא, מה הוא מקבל, וזה בעצם מלמד אותנו גם על החכם וגם על המליץ וגם על כולם. כי יש חרת שהיא תולה באוויר העולם. יש לנו סיפור, שמעתי פעם אחד הרבנים הזקנים, זה רק בשביל לראות איך צריך להקשיב ליהודים האלה. הוא אמר פעם שדרשן, כשדורש, אז כמו סכין של שחיטה. סכין של שחיטה, ככל שהיא יותר קצרה, היא יותר קשרה. כי החלק שחסר, ודאי איננו פגום. כן? זה פשוט. הרבה יותר קל לשלוט על קטע קצר. אז הוא אמר, דרשן שדורש, זה גם אותו דבר. ככל שהוא מקצר את הדרשה שלו, דרשה יותר מעולה. כי החלק שהוא לא אמר, ודאי אין שם טעויות. אז אני חשבתי שוב בבדיחות, אחר כך שמעתי את זה כשהייתי מאוד צעיר, אחר כך למדתי, אז ראיתי שכתוב, ראיתי זה בלוקותי הלכות, ומובן הוא מעתיק את זה מספרי קבלה. כוח הדיבור, כוח הנאום בשורש זה נוגע מדבר השם, והשורש של דבר השם זה ספירת המלכות. המלך נקרא דבר, והמלכות נקראת חרב, ולא סתם חרב, אלא שהמלכות נקראת סכין של שחיטה. זאת אומרת שאותו אחד התבדח, והיהודים עלי בגדוש, מדיק על מחכם עצום. בתוך הבדיחות שלו היו דברי תורה, ואנחנו טיפשים, לא הבנו. כן. הוא לא נתן סתם משל, אבל זה חרב שתולה באוויר העולם. עכשיו, למה זה נקרא חרב? ולמה חרב נקראת חרב? צריך תמיד ללמוד קצת עברית. למה חרב נקראת חרב? מה זה, מה השורש של המילה חרב? תורבן, פשוט. מה חרב? יש באמת דבר שבאמת יכול להיות חרב? דברים לא חרבים. כמו שיש חוק שימור החומר בפיזיקה, יש גם חוק שימור לא יודע מה ברוחניות. שום דבר הוא לא מפסיק להתקיים. דברים זזים ונעלמים מהעיניים שלנו. אנחנו נמצאים בעולם מסוים. כשדבר יורד לעולם מתחתנו, כשעולה לעולם מעלינו, הוא נחרב. זה ברור? זה פשוט. מה? לחזור? אני אומר, אנחנו נמצאים בעולם מסוים. אם דבר נעלם, עולה לעולם יותר גבוה, או שהוא יורד לעולם יותר נמוך, הוא נעלם האופק שלנו, אנחנו קוראים לזה שהוא נחרב, הוא איננו. בתוך האופק הצר שלנו, אומרים לנו, כשאנחנו אומרים, השמש שקעה. היא לא שקעה, באותו רגע, במקום אחר בעולם היא זרחה. אנחנו קוראים לזה שהיא שקעה, כן? אותו דבר בכל דבר. בן אדם מת, אז הוא עלה לעולם עליון יותר. או שהוא ירד לשאול תחתית, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל לכל פנים, מהאופק שלנו נעלם, אז הוא מת. חיים אצלנו זה חיבור של נשמה וגוף, ברגע שיש תנורות של נשמה וגוף, אז זה מוות. אבל מה זה באמת? באמת זה שישות מסוימת עברה ממקום למקום, והיא נעלמה מהעיניים שלנו. עכשיו בשער, בפתח, בזור זה נקרא פתח עיניים, הפתח שבין עולם לעולם זה ספירת המלכות. המלכות היא הספירה הנמוכה ביותר בכל עולם. באצילות המלכות היא הספירה הנמוכה יותר, היא הפתח לעלות מהבריאה לאצילות. בבריאה הספירה הנמוכה זה המלכות, הפתח לעלות מהיצירה לבריאה. הזוהר הקדוש כותב שהמלכות נקראת פתח עיניים, והוא כותב למה היא פתח עיניים, בגלל שאיני כל נשואות אליה. זאת אומרת, בכל עולם שאנחנו נמצאים, אנחנו תמיד, בגלל שאנחנו בני אדם, רוח האדם היא העולה למעלה, אז אנחנו תמיד רוצים לעלות למקום יותר גבוה. ואת מה אנחנו מזהים במקום היותר גבוה? את הבחינה הכי נמוכה שבמקום היותר גבוה, שבעולם היותר גבוה. תראי את זה בשתי מלות. עכשיו זה התחיל לעבוד. יש שם פלוס ומינוס. הוא פחד ממך.
ממני?
כן, קראת לו לסדר. לא, לא, הוא אומר. אז זה המלכות. לכן המלכות נקראת חרב. כי מי שעולה דרך המלכות, הוא עולה דרך פתח עיניים, ונעלם בתוך העולם העליון יותר, פגעה בו החרב, בעולם התחתון, הוא נעלם, מציינים אותו כמת. כן, למעשה, אפילו אם בן אדם שנפטר עולה סך הכל לעשייה הרוחנית, אפילו לא לעולם היצירה, אז אנחנו אומרים שפה הוא מת. איזה חרב הרגה אותו? אז יש קודם כל את החרב של מלאך המוות, שזה השתלשלות מאותו דבר, זה לא בדיוק השתלשלות, זה בריאה, אבל לא משנה, בוא לא נדבר על זה, נדבר על יהודים שלא צריכים לראות את מלאך המוות, שמן השמיים מעלים את נשמתם. אז החרב שפוגע בהם זה החרב של המלכות, כן? אבל זה רק חרב בשם המושג, זה לא דבר שלילי, החרב הזה. החרב הזאת נמצאת באוויר העולם. זה כאילו שהיה אומר ברווח שבין העולמות, כמו שאוויר העולם הוא רווח בין האדמה לשמיים. שם נמצאת החרב הזאת. והחרב הזאת זאת הגבורה. לפעמים צריך להשתמש בחרב הזאת, לפעמים צריך לבטל מציאות מסוימת. עכשיו צריך להבין, יש לנו גם בנר וגם במצוות ציצית, יש לנו את הלבן ואת התכלת. בנר יש לנו נאור החיברה ונאור הרוחמה, ככה זה נקרא בזוהר הקדוש. יש את האור הלבן ואת האור הכהה, האור התחלחל. בציצית יש את הלבן ויש את התכלת. בתכלת יש שני פירושים. התכלת מרמזת על המלכות. במילה תכלת יש שני פירושים. מה המילה תכלת מזכירה לכם? איזה עוד מילה בידים? תכלית. מה עוד? כיליון. והמילה כיליון עצמה נדרשת משני. תכלית זה סוף. כיליון ותכלית יש להם שורש משותף. גם קול וכיליון ותכלית. קול זה כשהגעתי עד הסוף, יש לי את הקול. אז הכל אותה מילה. מיכל, קול, תכלית, כיליון. אבל לכיליון יש גם קונוטציה שלילית. כיליון זה שמשהו נגמר. לנגמר עצמו יש שני פירושים. תלוי מה נגמר, כן? אם החיסרון הושלם או שמשהו הטוב נגמר והלך ועבר. עכשיו כשאנחנו מדברים על כיליון, אפשר לדבר על כלות הנפש, שזה מדרגה גבוהה, זה געגועים להשם יתברך, ואפשר לדבר על כיליון כפשוטו, על אש אוכלת, כן? על חורבן ושריפה. אז יש לנו בתכלת, יש לנו שני גוונים. יש תכלת אמיתית, ויש, החוקרים טוענים שזה אינדיגו. מכירים את זה? אולי בעברית צריך להגיד אינדיגו, אני לא יודע. זה משהו שדומה לתכלת, זה אותו צבע. אבל זה לא תכלת. כן? וזה היה נקרא בלשון החז"ל, בלשון הגמרא, השם שלו בארמית, התלמודית, היה נקרא קלה אילן. המילה קלה, מה היא מזכירה? פנייה, שריפה. זה מעניין, שבני אדם תראו לזה, זאת אומרת, החומר שמופק מאילן, אינדיגו זה, זה שיח, אבל קראו לו, בלשון העם, קראו לו קל האילן. צבע שנותן, צבע כהה שיוצא מהאילן, וכהה תמיד מזכיר שריפה. מה יש בכל זה? השורש של כל העניינים האלה זה המלכות. אבל במלכות יש, אני לא רוצה לדבר עכשיו על זה, אפשר לדבר על זה לילה שלם, רק על העניין הזה, ולהכניס אתכם לכל מיני גימטריות וצירופים, זה לא טוב, וחצי מהאנשים שיושבים כאן ירדמו. אבל יש במלכות, יש השם של המלכות, זה שם אלוקים, ושם אלוקים יש בו בעיה, הבעיה היא בשתי אותיות האחרונות של השם, שהופכות אותו ללשון רבים. בעצם שם אלוקים היה צריך להיות בלשון יחיד, אלוקה. והיוד מן הופך אותו ללשון רבים, והלשון רבים הזה עליו נאמר, כתוב הרוצה לטעות יבוא ויטעה. זאת אומרת, ההסתר הגמור ביותר שיש בשם אלוקים, החלק הנמוך ביותר במלכות, הוא נראה, הוא מראה לנו את כל הכוחות בטבע כמו כוחות רבים, ממנו נוצרה הטעות של לעבוד לאלילים רבים, כן? כאילו, בגלל שיש את העניין הזה, ממנו באה הבחירה אם לראות את האחדות בעולם או לראות כוחות נפרדים זה מזה, כן? זה תלוי איך מסתכלים, מסתכלים בעיניים של יהודי או מסתכלים בעיניים של יווני. מה שחזל קוראו תולעים, היוונים היה להם 32 סוגים. לא שחזל לא הבחינו בהם. הם חיפשו את המאחד ביניהם, והגוי מחפש את המפריד. ככה זה. אז הכוח להפריד ולחלק, וכל זה, זה בא מהלשון רבים של שם אלוקים. הכוח לאחד בא מהאותיות הראשונות של שם אלוקים. זה כמו תחלת והתחלת המזויפת. כשנובעים בסוף של האלוקים, אז אפשר לקבל משם דינים וגבורות. זה כיליון שמחלה ושורף. ואנחנו לא נוגעים בחלק האחרון. איך אנחנו לא נוגעים בחלק האחרון? בזה שאנחנו נשמרים ממצוות לא תעשה. אנחנו שומרים לא להיכנס לדברים שהקדוש ברוך הוא לא הרשה לנו להיכנס. בזה אנחנו לא נוגעים באותיות האחרונות של שם אלוקים. וכשאנחנו נשמרים מזה, אנחנו מקבלים מהמלכות את התחלת, את התחלת האמיתית, לא את התחלת המזויפת. ומזה אנחנו יכולים לקבל בדיוק להפך, אנחנו יכולים לקבל כיליון, לא את הנפש. אנחנו יכולים לקבל געגועים לקדוש ברוך הוא. איך שיש יראה, שזה המידה של המלכות, איך שיש יראה, אז יש חיים ויש געגועים ויש הכל. מדוע? עכשיו פה צריך להסביר עוד עניין, זה קצת ארוך יצא הפעם, אבל אין ברירה. מי זוכר מה אמרו חז"ל על גס רוח? אין אני והוא יכולים לגור ביחד, נכון? לדור בכפיפה אחת. על אף אחד לא אמרו את זה. על בעל עבירה, על תמה, כתוב השוכן איתם בתוך תומותם. לא כתוב אין אני ויכול לדור, אבל גסות רוח כתוב אין אני ויכול לדור.
וגאווה זה לא כתוב?
על גסות רוח ועל גאווה זה בערך, יש שני שכנים טובים, אותו דבר. עכשיו, כתוב כל מי שיש בו גסות רוח דוחק רגלי שכינה. מה המשמעות הזאת של לדור, של מה זה השראת השכינה? בואו נדבר כך. השראת השכינה זה כן להרגיש שאת הכל קיבלנו מהשם. כן? כל זמן שאני חכם מעצמי או שאני מניץ מעצמי, כמו שדיברנו בהתחלה, אין השראת השכינה. השראת השכינה שאני מרגיש, אני מקבל את הכל מה שהשכינה תמיד נמצאת, אבל היא לא בלויה. מה חוסם את השראת השכינה? מה לא נותן לשכינה להתגלות? אגב, כשבן אדם, אפילו אם אין לו אדם מאמין, בוא נגיד, הוא מאמין שהשם ברא את הכל. הוא אפילו למד חסידות ויודע שהשם בורא את הכל בכל רגע. אבל המובן מאליו שלו הוא שהכוחות הם שלו. אכפת לו מה חושבים עליו, אכפת לו מה הוא חושב על עצמו. הוא סופר כמה יש לו ואומר יש לי. ואוי ואבוי, מישהו אחר יהיה יותר ממני. אני לא יכול לסבול את זה. למה נותנים לך כבוד יותר ממני? למה אתה מצליח יותר? אם אני יודע שזה לא שלי, בוא נגיד, נחזור למשל הישן הזה, אני פקיד בבנק. באשנב שלי עברו היום 800,000 שקל, באשנב של החבר שלי עברו מיליון. אני מקנה בו, הוא יותר מוצלח, זה תור יותר ארוך, שאצלו מישהו בא והפקיד יותר כסף. משה, הכסף לא שלי ולא שלו. זאת אומרת, כל העניין של הגאווה נוצר מזה שהמובן מאליו, במובן מאליו יש איזו פגם דק ששם לא מונח אצלי במובן מאליו שהכל של השם. אם זה המונח עד הסוף, אז האמונה הייתה בשלמות, וכשהאמונה היא בשלמות, אני יכול להתחיל להרגיש את הדבר שאני מאמין בו. תראו, אז אני מדבר דברים מאוד פשוטים. זה ההיגיון הכי פשוט אומר שאם יש משהו קיים, ואני לא מאמין שהוא קיים, בוא נאמר, אם הבן אדם שעומד מולי הוא מאוד טוב, הוא מאוד חכם, רק אני גדלתי בתרבות צינית שרואה בכולם רק שחור ורק רע. לעולם ועד אני לא יוכל להרגיש את הטוב שבו אם אני לא מאמין שזה קיים. צריך לקרוא איזה נס. אם אני מאמין שקיים טוב בכל אחד, זה יכול להתגלות אצלי, אבל אם אני לא מאמין, אז זה לא יתגלה אצלי. אני לא אראה את זה, אני אפרש את הכל רע. אותו דבר בקטע שלנו שאנחנו מדברים עליו. אם אני מאמין באמונה שלמה שהכל שייך להשם, אז לאט לאט זה מתחיל להתגלות. אבל אם חסר לי באמונה, אז זה לא מתגלה. כשלא מתגלה, צומחת על הקרקע הזאת גאווה. לכן אני מבין יכולים, מה? עשיתי אם שיש, אם חסר
משהו, אבל אנחנו אף פעם לא במצב עוד פתאום מעט.
רגע, אז מה פירוש חסר? ודאי, חסר. חסר גם באמונה משהו.
כן.
נו, ולכן?
לא, כי אמרת אם חסר משהו,
אז אין לך... זה לא אם, אוקיי. בסדר. יש לפעמים שאומרים, אם כסף תלווה את עמי, כתוב שזה מצווה. כל זה לא מצווה. לא מצווה להישאר בעל חיסרון. אבל הכל פניה, זה המגיע. בוא
נגיד.
יש כאן נקודה, יש כאן נקודה. את יודעת מה שעושים במפלס של הכנרת, שלא עוד הרבה שנים גשם,
אז הם
מורידים את הקו האדום. אנחנו כולנו עשינו את זה בדרישות שלנו מעצמנו. אני רוצה לחזור את הקו האדום למקום הנכון, לא לדתר. אז בוא נגיד שזה אם. כי באמת זה לא חייב, זה לא חייב במציאות. זה שכולם כך זה לא אומר שום דבר. זה אומר שכולנו עצמנים, אבל זה לא אומר שככה צריך להיות. על כל פנים, עכשיו יש לנו המלכות, אנחנו מסתכלים עליה, אנחנו יכולים להסתכל עליה בשתי צורות. כשאנחנו נפגשים במלכות עם אמונה שלמה, אז היא כמו אמא טובה. אמא תתה, ככה היא נקראת בזוהר. ואנחנו כמו ילד שעל זרועות אמו. וכל מה שהוא ניזון הוא יונק את החלב של האמא שלו. אין לו בעיה, הוא יודע בדיוק מאיפה נקבל את השפע. זה אופן אחד. יש אופן אחר כשאנחנו חסרי אמונה, בפרט כשאנחנו מתגאים, אז המלכות מאיימת על הקיום שלנו. זה דמיון, אבל אנחנו בדמיון הזה. אם כמו שמישהו אחר מוצלח יותר מאיים על הקיום שלי, בגלל שאני בדמיון שאני השגתי את ההצלחה עם מאמצים, ואתה יותר מוצלח, אז פתאום, אז איפה אני? אז אני נשארתי קטן ולא חשוב. אותו דבר, כשאנחנו עומדים מול המלכות האלוקית, אם אנחנו רוצים לשמר את הפרטיות שלנו, את הגאווה שלנו, את החשיבות שלנו, המלכות הזאת מאיימת עלינו. ראינו את זה כבר בסיפור של החכם. כשהמלך קורא לו, אז פתאום לא נעים לו להגיע, כי לא חסר חכמים אצל המלך. פתאום הוא יהיה כזה קטן, אז למה לא להגיע למלך? אז בסוף הוא כופר במלך. יש לו אילוץ לכפור במלך, כי הגדולה של המלך, גדולת חצר המלך, מאיימת על המציאות שלו. ולמה? כי הוא ריכז את כל המציאות שלו בחשיבות הטיפשית הלא נכונה, בדמיון. אם הוא מרכז את החשיבות באמת, אז עד הרבה, יש שם חכמים, הוא ילמד מהם יותר חוכמה. אבל כשהוא מרכז את הכל בשטות, אז כל דבר מאיים עליו. זאת אומרת, אם אנחנו עם הגאווה, אז המלכות מופיעה בתודעה שלנו כחרב. חרב שמבטא את המציאות שלנו ומעלה אותנו למקום יותר גבוה, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע מזה, אין מקום יותר גבוה. למה לנו? מי רוצה למות? אפילו אם הוא ידע שהוא מקבל רק גן עדן, גן עדן עליון, ולא ידונו אותו על שום דבר, נלחמים לו כל עוונותיו. מי שרוצה למות, אף אחד לא רוצה למות. לא בגלל שיש לה עדיין תפקיד והוא לא גמר את התפקיד שלו, כי הוא לא רוצה למות. הוא רוצה טוב לגמות, הוא רוצה לחיות. למה? כי זה החיים אצלנו. כשאני מסתכל על הגאווה כמו על גוף, הגאווה זה הגוף שלנו, אנחנו חיים עם הליווי של הגאווה כל הזמן, לא רוצים להיפטר מהגאווה, לא רוצים לעמוד מול משהו שלפניו מתבטלים. היו, זה מנגנון פסיכולוגי שנמצא בין אנשים אפילו, היו כאלה ששמעו על צדיקים גדולים, ושהם שמעו מאנשים נאמנים, שבאמת בן אדם שאתה מאמין לו, והוא אומר, תשמע, אני הייתי אצל צדיק פלוני, ממנו שומעים דברים כאלה שלא תשמע בכל העולם. אז יש בן אדם שנמשך ומגיע, יש בן אדם שלוקח את הרגליים ובורח לקצה השני של כדור הארץ. ככל שהוא יותר גדול, יותר בורח ממנו. ההבדל הוא כי הוא מזוהה עם החשיבות שלו, הוא כל כך מזוהה עם החשיבות שלו, שאם הוא יאבד יחסית את החשיבות, הוא מרגיש כמו למות, וזה מאיים עליו, הוא רוצה לברוח. עכשיו, מה עושים עם החרב הזאת? החרב הזאת, יש לחרב הזאת שלוש כוחות. כי כשמגביהים את החרב, מה קורה כשלוקחים משהו ומרימים אותו? כולם רואים אותו. ההגבהה זה התגלות, כשהמלכות האלוקית מתגלה, אז הם בורחים ונסים כל שרי החיילות. כל שרי החילות, כל ה... אני יודע איך להגיד את זה, כל האנשים החשובים, כן? כל החשובים, כל הגדולים וכל אלה, כל הבומבסטיקה של העולם פתאום בורחת, כי הם לא רוצים להיות ביחד עם דבר כזה. מקביל לפסוק ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים. ברגע שהיא מתרוממת, היא לא צריכה להילחם יותר. הרוממות שלה כבר עושה חיים, וכולם בורחים. וממילא יש להם מפלה. כי כשנסים לסורים, אין מי שינהג המלחמה. ברגע שהגאווה בורחת, אז כבר גמר, אז הקליפה הפסידה את המלחמה. ואז אין תקומה במלחמה. אף על פי כן, אפשר שיתקרבו הנשארים למלחמה. הגאווה זה עוד לא הפתרון של הכל, יש תאוות, יש את ה... יש... האדם, האדם נמצא בכף הקלע כל הזמן. יש משהו שמשוך אותו להתרומם, יש ברגעים אחרים של היום, של החיים שלו, יש משהו שיכול להוריד אותו למטה-מטה ולהפוך אותו למין כל כך קטנוני, כל כך שהוא נכנס לתוך תאבות, לתוך התמכרויות, לתוך כל מיני דברים. שם זה לא הולך עם גאווה ביחד. זה האנטיתזה של הגאווה. הוא לא מתגאה. אבל זה גם עובד. זה גם משך אותו. אפילו אם בן אדם ביטלו לו את הגאווה, עדיין יש לו עסק עם תאווה, יש לו עסק עם כל מיני דברים כאלה.
התאווה לא בשורה של האגם מהגאווה?
התאווה באה מאיזשהו ישות ונפרדות, אבל לא מחשיבות. התאווה באה מאותו מקום שרגש נחיתות מגיע. רגש נחיתות מגיע מזה שאני חשוב. זה לא גאווה, זה ישות. הגאווה צומחת על אותה קרקע. יש תחושה אני קיים ומגיע לי, בגלל שאני קיים, לא בגלל שאני גדול. אז למה לא נתנו לי? אז אני בנחיתות. אם מגיע לי, אז אני רוצה את כל התאוות. בגאווה זה לא סתם אני קיים, ואני הרמתי את עצמי לאיזשהו מקום, ואני בכוחות עצמי, אני חשוב. זה...
יש הבדל בין אגו לגאווה. אגו זה ישות וגאווה.
אגו זה ישות. אגו זה ישות. אגו אפשר לקבל דיכאון. אגו זה לא גאווה, גאווה צומחת על הקרקע של האגו. האגו זה קרקע להרבה דברים. האגו, אפשר להגיד שיש דבר אחד שמבטא את האגו עד הסוף, זה הקשנות. ובגלל שאני אמרתי, בלי שום עניין אחר, זה אני וזהו. לא בגלל שאני יותר טוב, לא בגלל שאני יותר גרוע, לא בגלל שכן מגיע לי, לא בגלל שלא מגיע לי. כיוון שיצא מפי אני לא מתחרט. בלי היגיון. זה יכול להיות איזה תמונת ראי של האגו בעצמו, יכול להיות. אבל תיקן, אפשר שיתקרבו הנשארים למלחמה. ויש לה חרב ענן שתי פיות. מה זה שתי פיות האלה? ויש להם שני כוחות, שעל ידי חוד אחד נופלים כולם, ועל ידי חוד השני מגיע להם החולי, שקוראים דער דער שבשרם נכחש ונמס כעבור החוד הזה רחמן הנצלח. היינו, שרק על ידי התנועה שעושים באותו חרב במקום שהיא, על ידי זה מגיע לאסונים כנר, שאו שהם נופלים, או שהם נגמרים. זה מין שני דברים שזה ביטוש גמור. זאת אומרת, בהתחלה הקדוש ברוך הוא נותן איסורים לאדם כדי להוריד את הגאווה שלו. זה כתוב בספרי קודש שכל התכלית של האיסורים זה להוריד את הגאווה. ולכן מה שמחפר באיסורים זה לא הכאב אלא קבלת האיסורים בהבנה ובאהבה. זה מה שמחפר. כי כל זמן שאני נשארתי עם הגאווה אז אני צריך שזה לא מגיע לי. ברגע שאני מקבל אותם בהבנה, הסימן שהבנתי, סימן שירדתי מהגאווה שלי. וזה מחפר. היות שהגאווה הביאה את האדם לחטא, אז הקבלה וההבנה של האיסורים, והאהבה של האיסורים, מחפרת אחרת. לא האיסורים עצמם, באיסורים אין כוח לחפר. ולא מספיק שחטאתי, הוא צריך לכאוב לי. לכן בנאדם שבעיקר האיסורים זה לקבל אותם באהבה. לא סתם להגיד כואב לי עכשיו. אם בן אדם כבר הגאווה שלו נשברה, אבל הוא עדיין ממשיך, זאת אומרת שהגאווה ירדה, אבל הוא עדיין הולך עם כל הרע, גם בלי הגאווה, אז כאן אי אפשר לנגוע בגאווה שלו, זה לא עוזר, צריך לנגוע בגוף שלו. כשנוגעים בגוף שלו, ואז הוא רואה שכל זה בחינה כמו של אחרי המוות, אנחנו אומרים הרבה בשר, הרבה רימה. אם היה מעט בשר, אז זה מעט רימה. אם בן אדם בכלל לא היה לו בשר, אז בכלל לא רימה. וכאן לא מדובר על מרבה בשר שהוא היה שמן יותר. מרבה בשר זה מין כינוי כזה לתאבות הגוף. זה כאילו תאמר אכילת בשר. לא שבגוף של האדם יש יותר בשר. הבשר שהוא אכל, זה לא דווקא בשר. זה יותר איך שהוא אכל. מאשר מה הוא אכל או כמה הוא אכל. אז מה המשמעות של מרבה בשר מרבה רימה? שאותו דבר עצמו שבהתחלה גורם לי נחת, אם אני מגיע למצב יותר גבוה אני רואה את זה, אני רואה כמה שזה שפל וכמה זה לא טוב. כשנוגעים, כשבחיים של האדם בעולם הזה נוגעים בגוף שלו והוא רואה שאותו גוף שהסב לו כל כך הרבה תענוגות עכשיו מסב לו ייסורים, זה אחד מהזיכוכים שיש בגיל יותר מבוגר, לפני שצריכים להחזיר את הנשמה לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לקבל אותה נקייה. אז אם בן אדם יש לו שכל, אז הוא מתעשת וחוזר בתשובה וכל זה, ולפעמים צריך לנגוע בגוף שלו. כשנוגעים בגוף שלו, אז הוא מבין רטרואקטיבי שכל כל הדברים שהוא רדף אחריהם היו עין ואפס. הוא אומר מן אמירה של לבל לבלים הכל הארץ. ואלה שני הצורות שנוגעים בגוף שלו. זאת אומרת, או שהוא נופל, אני לא יודע בדיוק מה זה מרמז, אתה תחשוב על זה. או שהימד בשרו ועומד על רגליו, יש פסוק כזה, אני לא משמעותי את הפסוק הזה בסוף הסיפור. זה הסיפור הכי ארוך בספר. ממש ארוך, בספר לפני עצמו. אנחנו מביא פסוקים פה עוברים. טוב. על כל פנים, יש בחינה כזאת שהוא לא נופל, אבל גם ברוחניות, הוא לא נופל, אבל הוא מבין שזה, שכל הריצה אחרת הענוגות זה שום דבר עוד. היינו, שרק על ידי התנועה שעושים באותו אחרת, במקום שהיא, על ידי זה מגיע לסונים הנאה. עוד איזה התגלות. זה שני צורות איך מגלים דבר. זאת אומרת, כשהם מרימים דבר, דבר שמונח פה, אף אחד לא יראה אותו. כשאני לוקח, אני מרים אותו גבוה, אז רואים אותו. אבל למי שלא שם לב לרגע שהרמתי אותו, יכול להיות שרגע אחרי זה הוא היה שים לב. אבל ברגע שמתחיל לזוז, אז מתחילים לראות אותו יותר. כל אחד יודע שהוא רוצה להתחבות, ואין לו מערה איפה להתחבות, נשכב על האדמה ולא זז, אני מרחק ש-50 מטר כבר אף אחד לא מתחיל בו. אם יתחיל לזוז, מיד יראו שיש שם מישהו. אז התנועה היא צורה של גילוי. המלכות, מלכות השם מתרוממת, ימין השם רוממה, המלכות מתרוממת, והיא עושה גלים, היא זזה. היא מגלה את עצמה, יש פה איזה דבר למעלה מהטבע, ופה איזה השגחה פרטית, ופה איזה עונש שלא בדרך הטבע. לא תמיד למעלה מהטבע זה לטובתנו, זה תמיד לטובתנו, לא תמיד אנחנו מקבלים את זה בטוב. אז כשזה מתגלה וזה מתחיל לזוז, אז יש הכנעה גמורה בכל הקליפה. על ידי זה מגיע לסונים כנראה עדיין, על ידי כל חוד וחוד הכוח שיש. והמלך הראה לגיבור הדרך שיש לה חרב הנעל. זה כמו שקראנו, כמו שראינו קודם מהזוהר, פתח עיניים. רואה לו את הדרך איך מתרבים, איך מתחברים למלכות. בעצם הגבורה האמיתית זה קבלת מלכות שמיים. איזה הוא גיבור? קורא שתצרו. אין גבורה יותר, דרך המלכות אפשר לקבל את כל הגבורה, בגלל שהמלכות, השורש של המלכות זה בספירת הגבורה שלמעלה ממנה. ודרך המלכות אנחנו יכולים לקבל גבורה. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על על האדמור שהגיע לגרמניה, לאיזה עיר. האדמור מאוסייתי, נפטר פה בארץ אחר כך. נגידים שהיה למעלה מגיל 100. היה נכד האחרון של רבי ישראל מרוז'ין שהיה, שנשאר בחיים. נכד ממש, לא מי. היו כבר בני נימים שהיו כבר אדמורים, שעוד היה בחיים. והוא, יש לנו הרבה סיפורים, היה יהודי מאוד כדור, שהוא הגיע פעם לגרמניה, לאיזה עיר, ואחד מהיהודים בעיר שמע שהגיע, סיפרתי לכם, רונדר אבל, הגיע, ככה בני העיר קראו לו, אדמור, לא יודעת לקרוא לו, קראו לו רונדר אבל, בגרמנית זה וונדר אבינר. אז ככה הוא התחיל לחפש, הוא רוצה להבין מה זה, היהודי הזה רוצה להבין מה זה, אז הוא הלך ל... הוא שאל באיזה בית כנסת מתפלל לרונדר אבינר, והראו לו. אז הוא הגיע, זה כבר היה מאוחר, היה אחרי התפילה, וכולם כבר הלכו הביתה. והאדמור היה עוד שם. הוא לא ידע שזה הוא, אז הוא ניגש אליו ואמר לו, שמעתי שפה בית הכנסת מתפלל הרב פלי, הרונדר אבינר, אז הוא לא תגיד לי מה זה. אז הוא אמר לו, מה זה רב, אתה יודע? וסי דסה עם רבינר. יש כאן מישהו שומע גרמנית? לא, אף אחד לא. אז הוא אומר, מה זה רב? אז הוא אומר, כן, רב זה זה שיש לו את הסמכות על עיר. שואל אותו, מה זה רב ראשי? הוא אומר, זה שיש לו את הסמכות, יש לו את הכוח לצוות על כל המדינה. הוא אומר, עכשיו אני אגיד לך, מה זה וונדר אבינר? זה אחד כזה שיש לו כוח לצוות על עצמו. אז זהו, איזה גיבור הכובשת יצרו. אז הגבורה האמיתית, את הגבורה האמיתית הזאת אנחנו מקבלים דרך המלכות. כשהמלכות האלוקית מתגלית יש יותר סיכוי לקבל אותה. עכשיו יש דרך לעלות לשם. כמובן שהדרך היא קבלת מלכות שמיים. וגם אני לא מספר, זה אומר הבעל תפילה, גם אני הראה לי המלך הדרך לעניין שלי, וקיבלתי משם מה שאני צריך. וכן היה למלך אוהב נאמן. שהיה אוהב את עצמו עם המלך באהבה נפלאה ונוראה מאוד מאוד. האוהב את עצמו זה יידישיזם. ולא צריך לדייק עם זה שום דבר, זה פשוט צמם כזה. ככה מדברים ביידיש. יכול להיות שיש בזה זה רמז, אבל זה לא בטוח. זה כמו בעברית שהיה אוהב את המלך. עד שלא יראו זה בשעה. תאר לעצמנו מין צדיק שכל היום כולו באהבת השם גדולה. המוח שלנו לא יכול לתפוס את זה, רואה שנועל את השם בתפילות או באמירת תהילים. אך אף על פי כן יש שעות שצריכים להתפרד קצת, יש זמן שהצדיק צריך לעסוק בצורכי גופו. אז מה? היו להם צורות שהיו מצוירים, צורת שניהם, והיו משעשיים עצמם באלה הצורות בית שנפרדו אחד מחדורו. לפי הפירוש הפשוט, בנמשל, זה יש עניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין והיהודים מניחים תפילין. מה כתוב בתפילין שלנו? השם אחד. מה כתוב בתפילין של השם? מי כעמך ישראל גוי אחד. זה כתוב עוד מראה. תפילין, אמר העם, מה הכתיב בו? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, לנו יש את התמונה שלו, לא יש את התמונה שלנו. אותו דבר הציצית, אותו דבר השבת. שבת שמדת את שבריחו. והשבת זה הבן זוג של ישראל. אנחנו שומרים את השבת, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו. לשמור זה גם לזכור, להביא שמר את הדבר. יש בחינה כזאת שכל פעם שיהודי צריך להיפרד מאהבת השם, אנחנו הרבה שנזכה רגע אחד לאהבת השם, אבל צדיק שצריך רגע להיפרד מאהבת השם, אז הוא יכול לקשור את עצמו לבחינה של השבת, למרות שעכשיו לא שבת, אבל השבת זה משהו שהוא, זה מין תודעה כזאת שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא. כפי ששנינו נעשה השם את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ונפש, אותי ביני וביניכם, מה זה אות? עוד זה דבר שעושים לסימן, לא לשכוח. זאת אומרת, מתי שיש את האהבה הגדולה, יש את האהבה בעצמה. מתי שאין את האהבה, יש את המזכרת, יש את הזיכרון. והזיכרון תמיד צריך להיות. עכשיו, איך זה זיכרון? יש הלכה בשולחן ערוך בהלכות תפילין. תפילין זה דבר שהוא עצמו זיכרון. אנחנו נראה את זה בסיפור של הבעל, בסיפור הבא, בסיפור של שיבת הקבצנים. יש שם, לא מוזכר שם, אני לא תפילין אף פעם, אבל יש שם עניין גדול עם התפילין. אחד מהפסוקים שכתובים בתוך התפילין זה והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. התפילין עצמה הם זיכרון, ויש הלכה שאת התפילין צריך לזכור. אסור להציח את הדעת מהתפילין. איך אנחנו יודעים, בן אדם זוכר, או לא יכול, זה לא תרגיל ריכוז, שצריך כל הזמן לזכור, יש לי תפילין על הראש, יש לי, מפורש לא. לא זה הכל. רק מה? תראו, למשל, אם מישהו יגיד לי, תגיד, מה יש לך על הראש? אז אם אני חוזר בתשובת הרי שרק אתמול שמתי את הכיפה, אז אני אגיד שאני מתכוון על הכיפה. אבל אם אני לובש כיפה ממתי שמלאו לי גיל 3, או עוד מלפני זה, אז הוא ישאל אותי, מה יש לי על הראש? אז אני אוריד את הכיפה ואני אנקה אותה. כן, לא, אני נכנוב. אני לא חושב שמתכוון לכיפה. כן, כבר לא שם לב. עכשיו בן אדם מניח תפילין, מי בר מצווה? ושאלים אותו עם התפילין, מה יש לך על הראש? אין לי על הראש כלום. מה, יש פה משהו? הולך בג'וק על הראש. לתפילין הוא כבר לא שם לב. מה?
או שזה חלק מהעצמו
שלו כבר. יכול להיות. אבל אף על פי כן, ברגע ששואלים אותי, ראים את התפילין כל היום על הראש. אז מי, בגלל שאין, מה היה לי אותם כל היום על הראש? אני גם לא יודע שיש לי שערות על הראש. גם על זה אני לא משאיר. אז שם הצדקת. זה לא אומר ששכחתי שיש לי שערות, רק זה אני. אני יכול גם לתפוס את האור של הקרקטת. זה גם על הראש צריך לתפוס. אין הדבר הזה. אבל תפילין היות שלא מניחים אותם כל הזמן. מינימום בלילה חייבים להוריד אותם. אז באיזשהו מקום, המבחן, אם אני זוכר את זה, זה שאם שואלים אותי מה יש לך על הראש, שאני אגיד תפילין. זה נקרא שאני זוכר בצורה אקטיבית. זה שחלק מהמהות שלי, זה, אני לא יוצא ידי חובה בזה. כי כל העניין זה לחבר את התודעה הגלויה עם השורש. וזה אני חייב לעשות. וזה הסגולה של התפילין. יש עוד מצווה. ציצית. ראיתם אותו וזכרתם. ויש עוד כמה וכמה מצוות שמוזכר בהם העניין של הזיכרון. מעשה כל מצווה שפלויה בזמן. פסח בא להזכיר לנו את השור, את המהות שלנו, שבועות, סוכות, אפילו החגים היותר מאוחרים, חנוכה ופורים, אפילו ימי אבל. כמו, הנה, 17 בתמוז נכנס כבר. תענית עוד לא התחילה, אבל 3 שבועות התחילה פה. אפילו ימי אבל וכאלה. זה גם, מה?
אז נשים
שלא
כל
דבר כאילו לא עושה את זה, הכלל הוא שאם לאישה אין את זה, אז או שהיא לא צריכה את זה, או שיש לה את זה בטבע, או שיש לה את זה בחצי השני שלה. לא כולם מצאו את החצי השני, אבל החצי השני מניח תפקיד גם בשבילה. ככה זה מופיע. האדם בחווה היו אחד. כל זמן שכן אדם לא התחתנו, חצי גוף. וזה לא משנה באיזה גיל מתחתנים. כל מר בר מצווה, התפילין הם משותפות. זה מתברר אחר כך, תפילין של מי. אבל ככה זה כתוב, ככה זה מופיע. ולחשוב, יש עניין בכל. כל מה שעושים, טענה להתחבר, יש עניין. אבל בניית, אנחנו נדבר על זה ברפות, כשנגיע לסיפור הבא, אתה נגיע, זה יכול להיות בחצי שנה עם הסיפור הזה. על כל פנים, יש לנו כאן שתי בחינות. יש בחינה אחת של אהבה והתלהבות גדולה להשם יתברך. יש בחינה שנייה שמתי שהאהבה הזאת נעלמת, היא לא נעלמת לגמרי עם השירה הכבוד. זה נקרא, לשון של זה, יש מושג בקבלה שנקרא רשימו. יש רושם. נשאר רושם מהתפילה לכל היום כולו. נשאר רושם מהשבת לכל השבוע כולו. נשאר רושם בחודש תשרי לכל השנה כולה. זה דבר מאוד ידוע בחסידות, יש מושג שנקרא רשימו. והרשימו הזה הוא מתלבש בכל מיני דברים. עוד יותר, כמו שאם בן אדם שאל אותי מה יש לי על הראש, צריך לנצל כל דבר שיזכיר. ופעם אמרתי לכם, בן אדם הולך ברחוב, הוא רוצה לעבור את ה... או שהוא נוסע ברכב, הוא רוצה לעבור, פתאום יש לו בתוך הרמזור, אם הולכים ברגל יש בתוך הרמזור את הקומוניסט, אתם מבינים מי זה? האיש האדום. הוא לא נותן ללכת. באותו רגע אני מפסיק את שגרת המחשבות שלי, נכון? אז זה אחרי הכל משגחה פרטית, מלמעלה תקעו אותי פה כדי להיזכר משהו. כנראה הלכתי וחלמתי. צריך לזכור את השם. ואם בא יצר הרע לפתות לעשות עבירה, כל שכן שהוא בא כדי להזכיר אותי את השם. מה אני אמור לומר לו? השם לא מרשה. אם אני לא אגיד לו השם לא מרשה, אני אגיד לה, אני לא עושה דברים כאלה, אז זה יורא אותך. אבל אם הוא יבין, אם אני אגיד לו השם לא מרשה, הוא קיים את השלוחות שלו, הוא לא חוזר. ככה אומר הבעל שם טוב. זאת אומרת, במילים אחרות צריך להשתמש כעזרי זיכרון, להשתמש בכל דבר כעזרי זיכרון. לא דווקא במצוות. בעיקר נותנים לנו על זה מצוות. ואלו הם צורות, שהיו מצוירים צורת שניהם, והם משעשיים עצמם באלו הצורות בית שנכבודו אחד מחברות. והצורות האלו היו מצוירים. איך המלך עם העולם נאמן אוהבים עצמם ומחבקים ומנשקים עצמם באהבה גדולה. והיה סגולה לאלה הצורות, שמי שהיה מסתכל באלה הצורות, גם לא אחד בדרגה הזאת, היה מגיע לו אהבה גדולה מאוד. זאת אומרת, יש סגולה בכל אותם מצוות שמזכירים לנו את השם, שדרכם אפשר להגיע לאהבה גדולה. היינו שמידת האהבה באה למי שהיה מסתכל באלה הצורות, וגם העולם נאמן קיבל אהבה מן המקום שהראה לו המלך. והגיעה העת שהלכו כל הנער, כל אחד ואחד למקומו, לקבל משם כוחו. דהיינו, המיליץ והגיבור, וכל אנשי המלך הנער, כל אחד ואחד עלה למקומו עלה לחדש שם כוחו, ואז הם לא היו באחד המלך, ואז הגיע רוח שערה, וזה כבר חלק עניין חדש. להבין משהו מה... זה הכל צדיקים, כל אנשי המלך זה הכל צדיקים גדולים. אז כאלה הרי דיפרוטה.